אנחנו קוראים בספר כתבי רבי אשכרך א', מאמר בו אל פרעה א', בעמוד 118, בטור ב' למטה, דבר המתחיל אבל יש. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תשאלנה במהלך השיעור. כתבי רבי אשכרך א', מאמר בו אל פרעה א', בעמוד 118, טור ב' למטה, דבר המתחיל אבל יש. אבל יש שהאדם מתחיל בעבודה דלהשפיע, והוא מסביר להגוף שזוהי כל מטרת עבודה, היינו לקבל כלי דהשפעה, אבל אחרי כל אלו הוויכוחים שיש לו עם הגוף, הגוף אומר לו שאין אתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו. וכיוון שהבריאה נבחנת לבחינת יש מאין, הוא רק מבחינת רצון לקבל, איך אתה מעיז לומר שאתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו? ועל זה נאמר בוא אל פרעה, היינו שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך, בכדי שאני אשנה את הטבע, ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי שאני אעזור לך לשנות את הטבע. ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו. אולם גם זה יש להבין, בשביל מה צריך הבורא שיבקשו ממנו? זה מתאים לבשר ודם, שהוא רוצה את הכבוד, שיבקשו ממנו, בכדי שידע שהוא עזר לו. אבל איך שייך לומר דבר כזה אצל הבורא? אלא לפי הכלל, אין אור בלי כלי. זאת אומרת, שאי אפשר לתת למי שהוא מילוי, אם אין לו חיסרון. כי כל זמן שאין חיסרון לדבר, אם נותנים לו, אין טעם בהדבר. אם כן, הוא לא יודע להחשיב את הדבר, ואז הוא לא ישמור את עצמו שלא יגנבו את הדבר. היינו, שיש אנשים שהם כן מבינים את החשיבות שבדבר, והם ייקחו ממנו זה הדבר. וזוהי הסיבה שהאדם צריך לבקש עזרה מהשם, בכדי אם ייתנו לו איזו הערה מלמעלה, שידע לשמור אותה, שלא ייקחו ממנו החיצוניים, שהם כן יודעים מהו הערך של איזו הערה דקדושה. לכן, כשהאדם מבקש מהשם שיעזור לו, ועניין הביקוש האמיתי מתחיל דווקא בזמן שהאדם רואה שאין הוא מסוגל לעזור לעצמו, אז הוא יודע בבירור גמור שאין עצה אחרת, אלא לבקש מהשם, שהוא יעזור לו. אחרת, הוא נשאר בפירוד מהקדושה, ואין שום עצה לצאת מהמצב דאהבה עצמית. לכן כשהשם עוזר לו, הוא יודע כבר שזה נכס חשוב, וצריכים לשמור מאוד שלא ייקחו זה החיצוניים. וזה כמו שאומר הארי ז"ל, וזה סוד רדיפת היצר הרע וסיטרא אחרא להחטיא את הצדיקים ולהידבק בקדושה. יען אין להם חיות זולתו, ובהתרבות טובה והקדושה התרבו חייהם. ואל תטמע מעתה למה היצר הרע רודף להחטיא את האדם, והבן זה. אילא זאת, כדי שהאדם ידע לשמור עצמו שלא יאבד מה שנותנים לו, מוכרח לתת מקודם יגיעה רבה, שדבר הבא לאדם ביגיעה, זה גורם שישמור שלא לאבד את הדבר. אולם דבר זה, היינו בזמן היגיעה, כשהאדם רואה שרחוקה עדיין המלאכה מלהיות מוגמרת, הוא לפעמים בורח מהמערכה ובא לידי ייאוש. ואז להתחזקות יתרה הוא צריך, להאמין בהשם, שהשם יעזור לו. וזה שהעזרה עוד לא הגיעה, הוא מסיבה שעוד לא נתן היגיעה המסוימת בכמות ובאיכות הנצרכת להכנת החיסרון בכדי לקבל מילוי. כמו שאומר, וזה לשונו, ואם מישהו עסק בתורה ולא הצליח להסיר היצר הרע ממנו, אין זה אלא או שהתרשל לתת את היגיעה והעמל המחויב להיתן בעסק התורה, כמו שכתוב, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין, או יכול להיות שמילאו את כמות היגיעה הנדרשת, אלא שהתרשלו באיכות. לכן, בו אל פרעו צריכים לתת לב לזה, ולהאמין בכל המצבים הכי גרועים שאפשר להיות, ולא לברוח מהמערכה, אלא תמיד לבטוח בהשם, שהוא יכול לעזור ולתת לאדם, בין שהוא צריך עזרה קטנה ובין שהוא צריך עזרה גדולה. ואליבא דאמת, מי שמבין שהוא צריך שהבורא ייתן לו עזרה גדולה, משום שהוא יותר גרוע משאר אנשים, הוא יותר מסוגל שתתקבל תפילתו. כמו שכתוב, קרוב השם לנשברי לב, ואת דקאי רוח יושיע. לכן, אין לאדם לומר שהוא לא מוכשר שהשם יקרב אותו. אלא הסיבה שהוא מתעצל במלאכתו. אלא האדם צריך תמיד ללכת בהתגברות, ולא ייתן להיכנס למוחו מחשבות של ייאוש. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, הן יקטלני, לא אייחל. ועניין חרב מונחת על צווארו, יש לפרש שהכוונה היא, אף על פי שהרע של אדם הנקרא אהבה עצמית מונחת על צווארו, ורוצה להפריד אותו מקדושה, באופן שמראה לו תמונה שאין שום אפשרות לצאת מהשליטה הזאת. אז הוא צריך לומר שזוהי אמת התמונה הזאת שהוא רואה. אלא, אל ימנע עצמו מן הרחמים, משום שהוא צריך אז להאמין שהבורא יכול לתת לו את הרחמים, שפירושו מידת השפעה. זאת אומרת, מצד כוחות עצמו, האמת היא שאין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטת קבלה עצמית, אלא מצד הבורא, שהקדוש ברוך הוא עוזרו, בוודאי הוא יכול להוציא אותו. וזהו שכתוב, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. וזה אנו אומרים בקריאת שמע, שהוא קבלת עול מלכות שמיים, שאנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מוציא את האדם משליטת הקבלה, שנקראת בחינת פירוד, ומכניס אותו להקדושה. ואז יקוים להיות לכם לאלוקים, שאז הוא בבחינת עם ישראל, ולא בבחינת עם הארץ. וזהו כמו שאמרו חז"ל, אמר רבי יהודה בן לוי, רבי יהושע בן לוי, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, קוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אני וחמור נאכל באבוס אחד. כיוון שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם, מיד נתקררה דעתו. אולם יש להבין טענתו של אדם הראשון, שהקשה על מעשה הקדוש ברוך הוא. מדוע מגיע לו שהוא יאכל עם החמור באבוס אחד, שהיא טענה צודקת? והראיה לזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו עצה, לאכול לחם. ואם לא הייתה טענה צודקת, לא היה הקדוש ברוך הוא מקבל טענתו. וטענה זו, שאמר אני וחמור נאכל באבוס אחד, קשה להבין, הלא מהו הייחוס שלו? הלא חז"ל אמרו, תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו, יתוש קודמך במעשה בראשית. ולפי זה, שאם יתוש קודמו, אם כן, מהי הטענה שאני וחמור נאכל באבוס אחד? אלא יש לפרש, שלאחר החטא נפל לבחינת אהבה עצמית. נמצא לפי זה, שנעשה דומה לחמור, שאינו מבין רק אהבה עצמית. וזהו שזלגו עיניו דמעות ואמר, אני וחמור נאכל באבוס אחד. היינו מבחינה אחת, שהיא אהבה עצמית. לכן נתן לו עצה, בזיעת אפיך תאכל לחם. שלחם נקרא מאכל אדם. פירוש, על ידי יגיעה בבחינת זיעת אפיך תאכל לחם, שהוא מאכל אדם, הוא יוצא מבחינת עם הארציות, ונקרא אז בשם עם ישראל, שהוא בחינת ישר כל. מה שאין כן בחינת מצרים, שהיה עם ישראל בגלות, שמצרים נקרא עם הדומה לחמור, שהכוונה היא רק לאהבה עצמית. ולכן הישועה הייתה אז לישראל, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה ממצרים. וזהו שצריכים לכוון בקבלת עול מלכות שמיים, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. שדווקא בכוח השם יכולים לצאת ממצרים, ולזכות לבחינת להיות לכם לאלוקים.
כשאדם מגיע מייאוש בחיים שלו, מכל מיני סיבות, זה מה שמסדרים לו לפי האופי, לפי הנתונים חיצוניים, מגיע לזה שמחפש במה להצדיק את החיים שלו, בשביל מה כדאי לחיות. זה מגיע לו גם כן מנקודת האגו, מנקודת הגאווה, האמת שבפנים נסתרת. איך אני חי אם לא כדאי לחיות? אני חייב למצוא בשביל מה לחיות. אדם כל הזמן בעצם מצדיק את עצמו בזה. לא חשוב איזה אדם, כי נקודת הגאווה היא שאני האדם, אני חי, זה יש מעין, יש כנגד עין. ואז זה מביא אותו לחיפוש, בשביל מה? ואז לפי זה הוא בוחר את צורת החיים, את המקצוע, אופן התנהגות בכל רגע ורגע ורגע. זה מניע אותו, הנקודה הזאת מניע אותו בכל רגע בחיים. וכשמגיע לשאלה האמיתית בזה, אז מגיע לחומת הקבלה, ואנחנו לא יודעים איך שזה עובד, אלא שנכנס תחת השפעת המאור המחזיר למוטף, אז מתחיל להתפתח. השאלה הזאת הראשונה, בשביל מה אני חי, למה אני חי, האם כדאי לחיות, למה כדאי לחיות, איך אני מצדיק את החיים שלי, בעיניי, בעצמי, שאני קיים וחי, כי אם לא מצדיק אז הוא עושה קץ לעצמו. ואז כשמגיע לשאלה מתם בחיים בצורה האיכותית יותר, מגיע לחומת הקבלה, נכלל בחברה, איכשהו לא יודע מה הוא נכלל, לא נכלל, אבל נמצא בין היתר. זה בצורת הדומם שקיים בהם. ספרים, מורה, מתחיל לאט לאט להרגיש שנמצא בהסתרה. שמשהו נסתר, משהו נגלה, הוא לא יודע מה זה נגלה ומה זה נסתר, אלא מרגיש את זה כשינויים במצבי רוח בהתחלה, ביחס שלו לאחרים, מידת הסבלנות, מידת הרוגז, בכמה שמבין, בכמה שנמצא בהרפול, בבלבול, זה המצבים שעוברים עליו. והיחס ודאי כללי לחיים, פעם מרגיש שכדאי לחיות, החיים מהירים, מוכן לשיר ממש, משמחה, ופעם הפוך. כל זה עבודת האור שמעורר אותו, מנענה אותו, ובצורה כזאת בונה לו כלים. כלי נמדד לפי הגודל הפער בין המצב הגבוה למצב הנמוך, לפי ההרגשה, לפי ההבנה, לפי ההכרה, לפי הערכים, איך תלוי האדם בודק את זה, לפי מה הוא נמצא, מרגיש את עצמו שנמצא קרוב או רחוק ממה שרוצה להשיג. וכך לאט לאט הוא מתקדם. בהתחלה הוא מודד את עצמו לפי המצב רוח בלבד. מצב רוח טוב, מצב רוח רע. אחר כך מודד את עצמו כבר לפי קצת יותר אמת, שמבין יותר, מבין פחות, מרגיש יותר, מרגיש פחות. שלא אכפת לו מצב רוח טוב או רע אולי כל כך, אלא העיקר שיותר יבין בזה, יותר ירגיש בזה. התקדם, זאת אומרת, אמת מתחילה להיות יותר חשובה מתענוג. ומתקדם כך עד שמרגיש שנמצא בהסתר כפול. ההבדל בין הסתר כפול והסתר רגיל גדול מאוד. זה השלב שלוקח הרבה זמן, שנים, ממש שנים. עוד לא ראיתי שזה עבר במישהו יותר מהר. ואני חושב ומבין ושומע, שמעתי שבגלגולים הקודמים למקובלים זה לקח עוד יותר זמן. ההבדל הוא בין הסתר כפול והסתר רגיל, שבהסתר כפול לא יודע בדיוק, ואפילו במקצת, ואפילו בערך, מה זה השפעה. אלא רק מדבר, כמו שכתוב בספרים, חוזר על זה. ולכן קשה לו, כי כל המילים מלאכותיות, וזה רואים לפי הדיבור שלו, אבל חייב ככה, כמו שילד שבינתיים עוסק להידמות את עצמו בחיים, בנות בבובות, ילדים במכוניות שם, בכל מיני צעצועים אחרים, משחקים. עד שמגיע למצב שהאור העליון מספיק משפיע אליו, ומתחיל להרגיש ערך להשפעה. וגם מתחיל לתאר לעצמו משהו בדמיון שלו עדיין, ממש בדמיון, מה זאת השפעה, שהוא יוצא מעצמו לאחרים, שהוא מאבד גם את עצמו, שהוא מתחיל להרגיש אותם ולא את עצמו, לא אפילו את האנחנו, ואנחנו זה אני ואחרים, זה חיבור, אלא מפסיק להרגיש את עצמו ומרגיש רק משהו שמחוץ לו. זה אי אפשר למסור במילים, ההרגשה הזאת, אבל היא מתחילה להצטייר בו. וזה נקרא שהגיע לאסתר אחד. זה מה שרבש גם כן דיבר לפני, ששמענו קטע לפני הלימוד. שאז הוא מתחיל לדרוש גילוי ההשפעה. ברור לו שזה בא על ידי מאור המחזיר למוטף כבר. זה במעבר מאסתר כפול לאסתר אחד. הוא כבר רואה שהכל נעשה רק בכוח העליון, שהוא בעצמו רק יכול לעורר את זה אולי על ידי כל מיני פעולות, לא יותר. וכאן הוא מעמיד את עצמו לפני הדרישה, שחייב לקבל כבר אותו כוח העליון, שייסד בו, ייווצר בו, יוצר, לא, ייצור, ייצור, כן, ייצור בו תכונת ההשפעה. וזה בעצם המצב שאנחנו עומדים עכשיו לפני כנס במדבר. מצבים האלה בועל פרו. יציאה מהמצרים. אז כל הדברים הם נמצאים בלעמיד את עצמו, ואני ציירתי כאן, נו, כאן ציירתי, אני לא יודע לצייר כל כך, אבל שאדם נמצא, אדם כדאי אולי כדי לייצב נכון את התמונה, זה מה שהוא דיבר גם כן בעלי הסולם כאן מתוך המאמר, שאדם צריך לראות את עצמו שהוא נמצא בספירה, זה מתפיסת המציאות מה שאנחנו לומדים, שהוא נמצא בספירה, וכל מה שיש בתוך הספירה זה מה שבורא מייצג לו. אין שום מקרה בעולם, ואין שום כוח זר, והכל זה הצגה כלפי האדם, מהאסונים הגדולים ביותר ועד החברים הקרובים, כולל האלוקות, הכל נמצא בתוך התפיסה שלו, בתוך המודעות שלו. והוא צריך בהתאם לזה עכשיו, כי באסתר אחד הוא כבר נמצא, אז הוא צריך עכשיו בצורה כזאת לקבל תמונת העולם ולהגיב לכל הדברים ולהתייחס לכל הדברים בצורה יותר בוגרת, שכל זה יש לו בעצם יחס עם הבורא דרך כל השליחים האלו, שזה דומם צמאי החי ואדם שנמצאים בתפיסתו. וכל מה שמרגיש זה ודאי מרגיש מהם, ובעצם מרגיש מהבורא, וכך צריך להתייחס. כקודם חישוב, חשבון, האם הוא מגיע על ידי יחס אליהם זה או אחר, לקשר, להתאמה, לדביקות, להתקרבות לבורא שעומד אחריהם. כי הם בשבילו אותם ההדגמות, בוא נגיד, כן? אותם סימנים, מה הוא צריך לתקן כדי יעלמו הדמויות האלו, ויגלה בסופו של דבר האור המאיר לו. זה הכל דרך משחק של בועל פרו, שמבקשים אנחנו כוח השפעה שישלוט בנו על ידי מאור המחזיר למוטב, וכך יוצאים מהמצרים ונכנסים למדבר, ששם מתחילים להגדיל את הכוח הזה, לרכוש אותו, לעבוד עמו ולהתקדם כבר לכניסה לרוחניות, לארץ ישראל. כן.
שואל אותנו תלמיד ממקסיקו, מהי הדרך המהירה ביותר לצאת מתוך הסתר כפול?
על זה כתוב, מה שבכוחך בידך תעשה, לעשות תעשה. פשוט בכל מקום, בכל דבר, בכל מה שאפשר, תתקדם בלימוד, בהפצה ובחיבור עם חברים. אין לנו יותר משלושת האמצעים הללו. כן.
תימור מאיסטנבול שואל, כיצד ניתן לאזן בין הרצונות של הגוף והרצונות כלפי הבורא?
אני לא מבין את זה. יש לי נקודה שבלב, שמתוכה אני צופה על הכל מה שאני מרגיש. בהרגשה שלי, אני מרגיש קודם את הגוף שלי, אני אפילו יכול להסתכל מתוך הנקודה שבלב לתוך הגוף שלי, לאיברים, לכל מיני, לקצוות של הגוף. תנסו, מכאן אתם מסתכלים, מבפנים, אתם מסתכלים על כל הגוף. כן? מערכות שלי שהן עובדות, הבורא נתן לי את זה להרגשה. זה המערכת הכי קרובה אליי. מי אני? הנקודה הפנימית. אז מערכת הכי קרובה אליי, שאני מרגיש שזו היא, שלי כאילו, תפורה אליי ממש. אבל אני צופה עליה, זה הגוף. אחרי הגוף, יש לי, חוץ מהגוף שלי, יש לי גם קרובים, משפחה, כל מיני יותר רחוקים, הטבע, כל מיני ההשפעות. זה סך הכל ההשפעות עליי. על מי עליי? על נקודה שמבררת את עצמה. מי אני, מה אני, נקודת האני. נקודת האני הזה, אנחנו חייבים לעבור לנקודת אין, מעל האני. שמצד אחד בא לי לרחוש את כל העולם ואת הכל ולחרף עליי, והכל שיהיה דבוק אליי, לנקודת האני. להכניע את השונאים, להרוס אותם, להרוג אותם, לקרף את כולם עליי, לשכנע ממש להדביק. זה הנקודת האני האגואיסטית רוצה, ואני רוצה, ואני עובד על להפוך את האני לאין, לצאת ממנה להרגשת הכוח העליון שנמצא מחוץ לזה. לא יודע, כמה ש... כל פעם רוצה לתאר מה בצורה חדשה. לפעמים יוצא, לפעמים לא. כן, לניב.
Получение точки в сердце, получение этого вопроса в смысле жизни. Это благо, подарок, потому что человек обретает что-то особенное, или наоборот, это проклятие или наказание, потому что ты можешь не добиться этого при жизни, и так уйдешь, ничего не получив.
שאלה לגבי הנקודה שבלב, האם קבלת הנקודה שבלב זו מתנה, זה חסד שניתן לך מלמעלה, משהו מיוחד, או שלחילופין זה כללה, כי אתה יכול לקבל את זה ולא להשיג שום דבר בחיים, אם אתה לא ממש אותה.
רבש היה אומר בצחוק, אם שאדם לפעמים בא לחומת הקבלה ונמצא תלוי בין שמיים וארץ, לא רוצה ללכת קדימה, קשה לו, לא כדאי, נעצר על ידי כל מיני גורמים, כביכול נעצר, כי אין מניע מלמעלה, כמו שאדם חושב, ודאי שהוא מצדיק את עצמו וחושב שדוחים אותו מלמעלה, אבל מלמעלה לא דוחים, רק נותנים לו כמו לילד קטן תרגילים שיעשה אותם ויתקדם. וגם כן לא חוזר אחורנית, ואז הוא נמצא מסכן, לא לזה ולא לזה, וכל הזמן אוכל את עצמו. אז רבה שהיה צוחק, שיותר טוב היה חוזר אולי לחיים שלו, והיה מבלה את החיים, כן, נאכל ונשתק עם מחר נמות, מה יש? אז מחר נמות, היום אנחנו אוכלים ושותים. ודאי שזה היה בצחוק, כי אנחנו לא יכולים להעריך את אפילו אפילו את האיסורים האלו שאדם עובר בצורה שנמצא בהססנות כזאת, לא לכאן ולא לשם. אדם שקיבל נקודה שבלב, קודם כל זה כבר גורל, אין מה לעשות. כולם יקבלו את זה, אז הוא קיבל עכשיו, אחרים אחר כך או לפניו, על זה אנחנו לא דנים, כמו שאנחנו לא החלטנו האם אנחנו צריכים להיוולד או לא. מישהו גרם לזה וגמרנו. אין כאן מה לעשות. בורא כוח העליון היה צריך לעורר רשימות, ומעורר רשימות לפי נפילת הרשימות ממעלה למטה, משבירת הכלים, הרשימות האלה הן מתעוררות על ידי האור, וכך הן מגיעות לביצוע. הביצוע שלהם הכי קטן, זה מה שאנחנו רואים בצורה בהמית גשמית. גופנית, מה שקורה לנו כאן, אבל זה גם כן, אין גוף, אין בהמה, אין כלום. יש כאן, זה רק מצויר בכלים שלנו. אם הכלים שלנו היו אחרים, היו מרגישים לא גופים, היו מרגישים את הרשימות ופרצופים. היינו יחס, כוחות. היו מרגישים את הכוחות. אלה במקום כוחות, אנחנו מרגישים את מה שמתרחש במסך שלנו. ומסך שלנו האגואיסטי, ככה זה נראה. אז היינו מרגישים שזה יוצאים הרשימות בהשתלשלות כבר מלמעלה למטה שיוצאו, ואחר כך בעלייתם, בבירורם ממטה למעלה, ואין בזה, אנחנו בזה לא קובעים כלום. עכשיו, איך אדם צריך להתנהג, ודאי שמקסימום לתת כוחות להגיע למטרת הבריאה, כי מה יש לו בזה שהוא קיבל עכשיו התעוררות ולא יעשה את זה, אז זה יעסק בגלגול הבא, ובצורה הרבה יותר קשה. וגם בגלגול הזה הוא לא ייתנו לו מנוחה, כי בכל זאת הרשימות חייבות להתממש. אם אני עכשיו לא מממש את הרשימו שלי בצורה המועילה ביותר, זאת אומרת, אני לא משתתף בכל הסך הכל הרשימות, בכל הכלי הכללי, שבכללות הולך ונתקן עד גמר תיקונו כללי, ואני שם נמצא כאיזשהו חלק שלא משתתף כל צורכו, במידה הזאת אני מכניס את הקלקול לכולם, וזה חוזר עליי. הסך הכל לא יהיו לחיים יותר טובים. אני לא יכול לברוח, אני נמצא ברשת. במערכת כללית, וכמה שאנחנו עכשיו מתקדמים כולנו וכולנו תלויים זה בזה, אי אפשר לברוח מזה. אנחנו רואים אפילו עכשיו בהוכחות ללא חוכמת הקבלה. לכן אדם שקיבל את ההתעוררות, סימן שהגיע הזמן להתחיל להשתתף בצורה הבנתית, הכרתית, מודעית, בהתפתחות עצמו, לא כמו שהיה מתפתח בגלגולים מאות אלפי שנים עד כה. עכשיו הוא חייב להשתתף בהתפתחות שלו בעצמו, לדעת בשביל מה ולמה ולאן זה הולך, מה הכוחות המפתחים אותו, איך הוא יכול להניע אותם, להשפיע, לכוון אותם, שיכוון את עצמו למטרה, איך בקיצור להשתתף בכל ההתפתחות. זה המטרה של, זה העבודה שלנו, כי בזה אנחנו נמצאים שנכללים במחשבת הבריאה, באותו זרם. איזה כוחות אני צריך לכוון, איזה מחשבות, איזה אמצעים, באיזה צורה. אני בזה לומד את עצמי, לומד את הבורא שמפעיל אותי ופועל עליי, מסכים איתו, לא מסכים איתו, זה כדאי, לא כדאי, כל הזמן אני מברר עד ההסכמה השלמה. ולפי זה אני מגלה בתוכי הכוחות שלו, הרצונות שלו, המטרות שלו, מחשבת הבריאה, בסופו של דבר מהותו, ממש. כי אני לוקח על עצמי כל המנוע של ההתקדמות שלי. ולא האור דוחף אותי, אלא אני לוקח אותו ומשתמש בו כדי להתקדם בעצמי. אז אני וזה נעשה כמו בורא. לזה אדם צריך להגיע. ולברוח מזה אי אפשר. זה לא, בכלל לא מדובר על זה. בחירה חופשית היא בזה רק להתקדם יותר מהר, בצורה שנתנו לך עכשיו, להבין ולהכיר את העניין ולתת לזה השתתפות עצמית, או אתה לא רוצה בסדר, אז יחייבו אותך בצורה, אתה חייב. על זה לא שואלים בכלל. כתוב על השאלה מי יותר טוב, נולד או לא נולד, אז חכמים ענו שיותר טוב מי שלא נולד. חכמים אומרים, כן? יותר טוב מי שלא נולד, אבל אם נולדת, תשתמש במה שנותנים לך. יש הרבה ידיים על זה, אני רואה. תחשבו. בוא אנחנו, איך אנחנו, או בא? טוב, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.